שברה, שבוע טוב, שבוע שפחה חדש.
שבוע שפחה חדש.
שבוע שפחה חדש. מה שלומך?
בסדר.
בסדר.
אני פה.
אני שמחה שאת פה.
אני במצב יותר טוב מג'נין.
תראי.
כן.
אני שמחה לשמוע. אני חושבת שבכלל אנחנו במצב יותר טוב מרוב הדמויות בפרק 4?
כן. למעשה כל... אולי לורנס מבסוט, אבל הוא תמיד מבסוט.
מבסוט וטיפש, אבל אני עוד אדבר על זה.
כן, אנחנו נגיע אליו.
לורנס ולוק, אני חושבת. אבל...
אוקיי, זה מעניין. אוקיי, אנחנו נצלול ישר להיילייטס.
בואי נצלול להיילייטס, לכי על זה.
אז אני מרגישה שהיה אפשר לקרוא לפרק הזה בצינורות המקובלים.
נכון! יש כאן...
ממש רוצים לדבר איתנו על מערכות, mm-hmm. על האמון במערכות וגם על המגבלות שלהן. אני מרגישה שהפרק הזה אומר משהו על הכשל הפנימי של הפרויקט הליברלי והפלורליסטי, כי לאף אחד אין בעיה עם זה שגלעד לא טולרנטית לאף עמדה מלבד העמדה שלה. זה ברור, כאילו אין לנו ציפייה שהם יהיו open minded ויחילו עוד פרספקטיבות. אבל קנדה, שהיא מדינה דמוקרטית, היא מוכרחה להכיל הכל, כולל צעדות של תומכי גלעד, כולל מרכזי תרבות.
תרבות.
תרבות, כן.
שגרירות, כמו שנאמר בפרק.
כן.
אז בעצם פתחו שגרירות.
אבל האמצעים היחידים להיאבק במרכזי התרבות האלה הן תקנות עירוניות.
אוי, זה היה קורה.
של כיבוי אש.
לכן עברתי מסע עם לוק
כן.
בפרק הזה.
אוקיי, okay, זה באמת מסע מעניין, אז אני רק רוצה, כאילו, הדבר שנחשף בפרק הזה, זה שלממשלים דמוקרטיים, אין שיניים להיאבק בכוחות אפלים, לפחות לא מעל פני השטח, אולי יש להם כל מיני גופי ביון, ודברים אפלים שקורים בשבק, אבל מעל פני השטח, הם ממש כאילו הלפלס.
חסרות וחסרי עונים.
וכשג'ון אומרת לטואלו שאין לו מושג למה סרינה מסוגלת, הוא אומר לה בנאיביות מחמירת לב, אומר, אבל אין לה תחשבון,
הוא
כסף או רישיון נהיגה, אז היא מאוד מוגבלת. חבר, גם בגלעד לא היה לה חשבון בנק, או כסף או רישיון נהיגה, וגם לג'ון לא היו את כל הדברים האלה, ושתי אנשים האלה הגיעו מאוד רחוק, ועשו דברים מאוד קיצוניים, גם בלי כל המערכות האלה שאתה חושב שהן אלה שמפעילות את העולם.
ולכן ג'ון אומרת לו, you're such a fucking disappointment, זאת אומרת, האכזבה היא אכזבה מהמערכות שהבטיחו לך, שהן המערכות שיגנו עלייך.
כן.
מערכת כלכלית, מערכת של חינוך, מערכת דיפלומטית, מערכת ביטחונית, כל אלה לא תקפות יותר, ואני אמשיך את קו המחשבה שלך, כי זה מאוד מאוד קרוב לקו המחשבה שלי, שלי היה קצת יותר קיצוני. אני ראיתי את זה כעולם ישן, אותו מייצגים הגברים בפרק, מול עולם חדש, אותו מייצגות הנשים בפרק. וזה מתמצא אפילו ממש ממש, יש כמה משפטים שמיצו את זה נורא יפה בעיניי, כשתואלו טמבל אומר לסרינה, בהצלחה, והיא אומרת לו, אני לא צריכה הצלחה. I have God on my side. זאת אומרת, אני לא צריכה את האיחולים הקלישאתיים, הבנליים של העולם הזה שלכם, כפי שהיא לא צריכה חשבון בנק, והיא לא צריכה דרכון, והיא לא צריכה מספר בביטוח לאומי. אוקיי? הם לא משחקות יותר בכלים של העולם הישן. ואותו דבר לוק, שבא עם התקנות כיבוי אש.
כן, שאני אציין בסוגריים, שלמרות שבסוף הפרק הן כאילו כן עובדות, הטקטיקה שלו עובדת, היא לא עובדת בגלל שהמערכת עובדת, היא עובדת בגלל שלנציב הכבאות יש אחות שמתה בגלעד, ויש לו ונדטה. זה עובד
נכון.
בגלל הקשרים הפרסונליים,
נכון.
והמניפולציות שבדיוק שם סרינה וג'ון פועלות.
ובדיוק שאני כתבתי, לוק רוצה לנטרל, ג'ון רוצה לנקום, וזה בדיוק ההבדל.
כן.
לוק רוצה לנטרל, והוא גם באיזה שלב מישהו שם אומר, נלך לתקשורת, זאת אומרת, הם כל הזמן מנסים להיאחז, בדברים מפעם.
כן.
וזה לא המשחק יותר.
כן, היא רוצה להדליק כפור, לא סתם זה נגמר עם...
וואו, איזה סוף.
כן.
אז את יודעת, אני הרגשתי שכל האמצעים שמבקשים מאיתנו להיות בהן, להשתמש בהם כדי להיות נשים בעולם החדש, הם כל האמצעים הלא קשרים. וזה, ועוד משפט שממצא את זה נורא יפה בעיניי, הרגע שג'ון אומרת ללוק שהיא נקטע את האקדח עם הסרטון מיוטיוב. כאילו, האלימות היא בכל מקום.
כן.
האלימות, אני הרגשתי שזה פרק שמדבר המון המון על איך אנחנו כבר לא יכולות ויכולים לשלוט בשום אמצעי שאנחנו מכירים,
כן.
בתופעה הזאת של אלימות בארצות הברית, ובכלל.
כן.
אם את יכולה לנקות את האקדח שלך, קודם כל לקנות אותו בכל מקום בארצות הברית, ואת יכולה לנקות אותו עם סרטון ביוטיוב,
כן.
ואז לשלם את הכנס על זה באונליין, לגמרי. אז משהו פה השתנה.
לגמרי. אפרופו הצינורות המקובלים, הכל קורה בין הסדקים של המערכת.
בכלל יש היפוכים, עוד היילייט שלי,
כן.
הוא עזרה.
עזרה.
העוזר של סרינה שקוראים לו עזרה.
עזרה שו, כן, עזרה ונחמיה.
שאני אומרת כאילו, סיוע של ההיפוך בעולם.
כן.
לך יש אסיסטנט גבר.
Mm.
היא כמעט, היא קצת בהלם, לא?
כן, כן.
שהגבר כל הזמן משרת אותו. ואגב, גם הוא מציע לה לטפל בלוק באמצעים של העולם הישן. אני אטפל בו. והיא אומרת, לא, תכניס אותו, וקוראת אותו לגזרים, קריאה שהוא היה זקוק לה, אבל...
כן.
גם זה היה מין הצעה לעולם ישן שנדחתה ולא עבדה.
כן. אפרופו עזרה, מעניין, כמה הדמות שלו תמשיך איתנו, כאילו הייתה תחושה שקצת, זה דמות עם שם, יכלו שיהיה גם סתם איזה מישהו אנונימי. השחקן הוא, קוראים לו רוסוף בולדווין, הוא הבן של, לא, רגע שנייה, כתבתי את זה.
הוא משושלת?
לא, סאדרלנד. בלבלתי שושלות. קוראים לו רוסיף סאדרלנד, והוא הבן של דונלד סאדרלנד.
די.
כן, אצולה קנדית.
הם קנדים.
הם קנדים.
כולם קנדים.
כן. צלמים בטורונטו צריך להיות יעילים.
הוא שחקן טוב. אני אהבתי את עזרה, הוא גילם את ה... גם היה מעניין מבחינתי בדמות שלו, שאין לו שום בעיה עם זה שהוא משרת אותה.
הוא משרת את אלוהים ואת האימפריה.
כן.
כן.
אבל אני חושבת ש... אני לא רואה שבעונות ה... אולי בנו, הקודמת, אבל אני לא רואה שבעונות הראשונות היית רואה גבר משרת אישה, זה היה אישיו, אם היינו נתקלות בדבר כזה.
נכון.
בתוך גלעד בוודאי.
כן.
ופה זה, זו המציאות.
עוד אחד מההיילייטס שלי היה סמלים. הסמל של גלעד על המרכז התרבות, הוא... הנשר ומשהו שם מאוד אסתטי, והיא מתעסקת מאוד בצבעים, היא גוערת בהם, שהם הביאו לה את הנייר מכתבים שלה, והיא גוערת בהם, נגמר לכם האקרו, בדקתי מה זה, זה גוון של בז' אבל מאוד ספציפי. גוון של בז' עם נטייה לצהבהבות ירקרקה. כן, האישה שלפני דקה קרתו לה את ה... זרת על זה שהיא קראה בתנך, עכשיו מתעסקת בגוון של הנייר מכתבים, ולא מתעסקת בעובדה שהיא יכולה לשבת ואשכרה לכתוב, כחלק מהתפקיד שלה, זה דבר עצום.
אבל זה מאוד מעניין, כי גם סרינה, וזה גם באמת סביב היחס שלה לעזרה, ובתוך השיחה המבאסת שלה עם לורנס, נע אחורה קדימה.
נכון.
בין... סרינה הזו, שהיא משרתת של גלעד, אבל היא מחזיקה את הכוח, לבין סרינה שהיא עוד אישה במקום עם הרבה מוקדי כוח.
אז רק להמשיך את נושא הסמלים, שמתי לב שעל המקרר של לוק ומוירה, מוצמד עם מגנט דגל ארצות הברית, שבמקום כוכבים יש שם דגל עלה מייפל של קנדה, מין דגל משולב של קנדה וארצות הברית, שכנראה מסמל את
וואו, מדהים, לא שמתי לב את זה. עיר
הפליטים, וזה זרק אותי לדבר על משהו שטיפה נגענו בו בפרק הראשון, אני חושבת, של דגל ארצות הברית שהיה תלוי הפוך, ואחת המאזינות כתבה לנו, שזה בעצם אחד מהסמלים של המאבק בזכות להפיל.
וטרנד, טרנד סרטוני טיק טוק.
כן.
מאזינה רוני גור כתבה לנו, ותודה רבה על זה, כי זה ממש העיר את עינינו.
כן, הערה מצוינת ותודה, וזה כיף לנו שאתן מאזינות ושולחות ומשתתפות בדיון, זה מחכים וכיף. תודה.
בהקשר לקלאסיקות אמריקאיות שעוברות עיבוד מחדש, אני גם אדבר אחר כך כמובן על השיר שמסיים כמעט את הפרק, כי הרי כמו שאמרת, רגע מה שמסיים את הפרק זה הרי הסאונד האש והרוח.
כן, זה כל כך כיף לי כשאני צופה ואני שומעת שיר והוא מפעיל אותי, ואני יודעת שתכף את הסבירי לי למה.
אני רוצה לציין גם את לידיה וג'נין, את סצנת הריב ביניהן.
כן.
סצנת המרד של ג'נין ולידיה, כהיילייט שלי. הרגשתי שאני, בכלל, וזה הולך איתי לאורך כבר 4 פרקים, שהעלילה של ג'נין ולידיה היא כמו קפסולה קטנה של דרמה משפחתית, שמתרחשת בתוך הסדרה, הבומבסטית מלאת האג'נדות החשובה, הגדולה, כמו שאנחנו אומרות, סדרה הגדולה האחרונה של דורה, ובתוכה יש לנו דרמת אמובת.
כן.
דרמת יחסים. וקרה שם דבר נורא מעניין, כי ג'נין נולדה מחדש כג'נין. כג'נין שפעם לידיה הוציאה לעין, כי היא הייתה חצופה ומרדנית. והיא הלכה נמאכה ונמאכה ונמאכה בתוך הגלעד ובתוך ההתלאות של החיים שלה, ואולי אסתר אפילו עשתה לה איזה טובה. היא כאילו יפסה לה את המערכת והחזירה אותה להיות מי שהיא. את לא הרגשת את זה?
אני חוויתי את זה אחרת, אני ממש ראיתי אותה כמישהי שפשוט לקחו לה הכל ולא נשאר לה מה לאבד, ואני ראיתי אותה כמין סורווייברית, שיודעת שהאופטימיות שלה והחיוך שלה והיכולת שלה להישאר עם הראש מעל המים, זה מה שהביא אותה עד לכאן, ועכשיו גם זה לא נשאר לה. ואז היא אומרת לה, מה תקחי את העין השנייה שלי? כי זה בערך כל מה שנשאר לי, אז קחי את זה גם.
אבל היא גם אומרת לה, בעין הזאת אני עדיין רואה אותך. כן, התלבטתי איזה משפט לאמץ משני המשפטים, ובגלל שמה שקורה אחר כך עם לידיה, הוא שאני הרגשתי שהאיפוס של ג'נין מייצר גם את האיפוס של לידיה, ואת היכולת שלה לא רק להיתקע בתוך הרתה, אלא גם להציע שינוי, אז חוויתי את זה אולי כקצת אופטימי. עוד יהיה לנו שמלחמות, כמו שאנחנו ראינו בהמשך הפרק. אבל, זה ידהד לי את כל נושא האימהות. מה האימהות? איפה היא באה לידי ביטוי? מי זכאית לאימהות?
כן. אני
האם את חייבת שאת להיות כן, אימא? כל כן. הדברים האלה.
יש שם לידיה, בלי ספק, אימצה את ג'נין כבת.
סי שפל? כן. אימא בא לך להתחיל.
סי. לי יש ככה, יש לי שני סיים. סי אחד שלי מתרחש מחוץ למסך של הסדרה. והוא קורא עכשיו ברחובות טהרן, ומחאת החיג'אב, בעקבות מותה של מסהא אמיני, בת ה-22, שנעצרה ומתה, נהרגה, נרצחה, בגלל כיסוי ראש מרושל. זה מרגיש לי כמו הניצחון הכי גדול על גלעד, שהיה לנו הרבה זמן. כל האנשים, הגברים והנשים נכון. ברחובות.
את קוראת את זה ואת אומרת, מחאה זו מילה שקטנה מדי בשביל מה שמתחולל כעת באיראן.
כן, אני אצמיד לזה מהר את השפל, כי גם בשפל יש לי שניים, ויש לי גם שפל אחד שגם הוא מתרחש מחוץ למסך, וזה הניצחון של מפלגת האחים של איטליה, מפלגה שהיא נאו-פשיסטית. ובראשה עומדת סרינה ווטרפורד, ג'ורג'ה מלוני, שהיא אישה לא פחות גרועה מסרינה ווטרפורד, ואיכשהו זה מאוד מאוד מדכא, אבל נשים מצליחות יותר בפוליטיקה כשהן מגיעות מהימין, כנראה מפצות על החולשה הנשית שלהן בזה שהן מגיעות מעמדה כוחנית, ובשמאל תמיד מי שהכי מצליח זה הגנרלים, כי הם מביאים איתם את הניחוח של הכוח לעמדה התבוסתנית.
רואה, אני גם גנרל וגם שמאלני, כן, זה אז, אפשרי.
זה, אבל איכשהו כאילו נשים בפוליטיקה כשהן באות מהצד הליברלי של המפה, זה יותר מדי להכיל גם... גם אישה וגם כן. ליברליות בחבילה אחת, אי אפשר ללכת אחרי דבר כזה.
זה כאילו אחד, זה כאילו נוטים לחשוב שאז בגלל שאישה היא כל כך סלחנית, כלפי כל כך הרבה אוכלוסיות ונושאים.
ובאמת אם מסתכלים גם על מנהיגות במדינות אירופאיות, וגם אצלנו בפוליטיקה, בארצות הברית בפוליטיקה, מהצד הימני והשמרני של המפה מגיעות נשים למקומות גבוהים יותר.
את בחרת בנשים בסי ושפל, אז אני דווקא בחרתי בגברים בסי ושפל, כי ככה זה עם גברים. כשהם טובים הם הכי טובים, כשהם כלום אז הם הכי כלום בעולם. אני אלך על לוק בסי.
כן, אוקיי.
אני באמת מרגישה שכמו שאת אומרת, זה פרק שרובו הדמויות... הם לא רק הדמויות, הם דימויים לכל החיים שלנו. בכלל, זה נוכח כזה בעונה הזאת של השפחה, נכון?
כן.
האקטים סימבוליים, הדברים מהדהדים חזק ובאופן לא מתנצב, ולפעמים אפילו באופן כמעט פשוט את האג'נדות של העולם היום. ולוק הוא הדבר הזה שהתעורר על החיים שלו. את שואלת את עצמך, למה הלכת לסרי? למה הלכת למרכז התרבות עם תקנות האש ביד? על מי נראה לך שאתם מהם? זה בכלל לא הכלים שהיא משחקת בהם. כאילו, הוא גם היה צריך את האיפוס, כמו ג'נית. זאת אומרת, הוא הלך אליה, שתקרא אותו לגזרים, שימצא את הזעם, שימצא את השנאה. שכשג'ון אומרת לו, אני לא מבטיחה שאני לא ארוג אותה, הוא אומר לה, אני לא מבטיח לך שאני לא אעשה את זה קודם.
ואת יודעת גם מה עזר לו להגיע לשם, זה כשג'ון אומרת לטואלו, you're such a disappointment, הוא שומע את זה גם על עצמו.
נכון,
והוא חושב, יש לו איזו מחשבה קטנה כזאת של, אולי אם אני אלך ואני אפגוש אותה, ואני אצליח לשכנע אותה, הנה, אני איים אותה שאני אסגור את משרת התרבות בתמורה להנה, הוא היה צריך לראות בעיניים את מה שג'ון מנסה כבר כמה עונות להסביר להם, והוא עבר לצד שלה.
וגם הסיפור הוא בסוף לא הנה. זה גם היה מעניין, זאת אומרת, אוקיי, תקבל את הנה ואז המלחמה נגמרה.
נכון.
זה לא... אוקיי, לך יהיה את הבת שלך בבית. וגם סרינה אומרת לו את זה באיזשהו אופן, היא אומרת לו, אגנס, מרוצה בבית שלה, היא לא באמת מכירה בית אחר.
כן.
וכל המהלך הזה של... והאזכור של ניק, כמובן, שזה...
האזכור של ניק מרגיש לי...
מכה יפה מתחת לחגורה.
אז בגלל שאני, השיא שאני כתבתי, הוא היה סקס של ג'ון ולוק, אני מרגישה שדווקא האזכור של ניק היה ניסיון עקר של סרינה להשתמש במניפולציות שלה, שכבר הרבה זמן לא עובדות לה כל כך. כי לוק כבר השלים עם הסיפור הזה של ניק, הוא כבר ידע, הוא כבר שמע את ההקלטות, והוא כבר מגדל את הילדה של ניק שנה וארבעה חודשים, כמו שגילינו בתחילת הפרק, ומשהו שם, הוא קצת ראה את סרינה בעליבותה, ואיכשהו זה הרגיש לי...
אני גם הרגשתי שכל המהלך של סרינה טקסטואלית באותו רגע, כזה התכווצת, אל תשפילי אותו ככה, אבל זה חזר אליה.
כן.
Backfired.
לגמרי.
כי זה הוציא את לוקה סקסי, לוקה נקמן, לוקה חרמן. התנהגה לוק בכוחנות, וזה יכול להיות שזה משהו שהיא עוד תשלם עליו.
כן. אז, ומה היה השפל? כי אני חיה בשלום עם זה ששמתי את הסיב את השפל שלי מחוץ לסדרה, ותניעת את השפל בתוך הסדרה.
השפל שלי היה לורנס, זה גם מעניין, כי הוא גם
זה
היה...
זה היה גם השפל שלי.
קרש שלי לפני. זה המוזר. את יודעת, כן. כאילו, איך מפרק אחד אתה הופך מסוס טרויאני בתוך גלעד, לטרח זקן שעשו כל הזמן בלהזכיר לסרינה שהיא אישה. זאת אומרת, זה נדמה לי או שהוא מאוים, כי מה שיש ללורנס זה את החינניות ואת החוכמה.
כן.
ופה הוא איבד את זה, והיא גם מנטרלת אותו בכלים הכי פשוטים. אתה לא רוצה שאני אצא לדינר, אני אעשה afternoon tea. afternoon tea שזה של נשים, זה בסדר.
כן.
ואז היא אומרת לו, lovely idea, כאילו, נותנת לו להרגיש, שזה הרעיון שלו. ואז מגיעה הסצנה עם לידיה.
כן, ששמה באמת ירד לי ממנו בענק.
שאומר לה, אבל אז איך הקומנדורס יאנסו את השפחות?
בדיוק.
גם כשהם לא בביוץ.
זה לא הטרח הזקן שמפריע לי, כמו האדריכל המסוכן של גלעד ושל השפחות, והבן אדם שבאמת מאמין בצדקת הדרך שלו. אני חושבת שבעונות הקודמות היינו קל יותר לחבב אותו, כי כשג'ון בסביבה, היא מוציאה ממנו את הדבר האבהי, והוא מעריך את ג'ון, ודרך הקשר שלהם, הוא החריג אותה מכללי גלעד, ועזר לה לעבור לצד השני. אבל לא רק כי הוא חיבב אותה, גם כי הוא זיהה שהיא מסוכנת לגלעד, כי אם היא נשארת שם, היא זורעת שם הרס.
נכון.
אז היה לו קל להגיד לה, טוב, אני אעזור לך להגיע לקנדה,
כן.
ולהישאר עכשיו במקום שהוא יכול להמשיך, עולם כמנהגו נוהג, נשים נאנסות, ולא, לא בבית בושת משודרג.
הוא אגב, הוא הצודקת, הוא לא רק תרחן, הוא גם כמובן צדקן, כי הוא לא אונס.
כן.
הוא לא צריך שפחה לאנוס, אבל אחרים צריכים, אנחנו לא ניקח להם את זה.
כן. הבוחן מציאות של ג'ון הוא כל כך חד, שהיא זוכרת את הימים הראשונים, אלה שראינו רק בפלשבקים, בעונה הראשונה, שבהם לאט לאט לקחו להם זכויות, ובהם לאט לאט רעיונות של גלעד התחילו לקבל יותר פופולריות, עד הבוקר שהיא קמה ולקחו ממנה את הכרטיס אשראי שלה, או גישה לחשבון בנק, והיא פתאום מבינה שזה שהיא עזבה את גלעד ועברה לקנדה, התהליכים דומים מתחילים עכשיו לקרות בקנדה. והיא מגיבה לזה בחריפות.
ולכן צריך לשחק בכלים אחרים. זאת אומרת, היא אומרת ללוק, אבל עשינו את כל השיט הזה בפעם הקודמת. עדיין ננסו אותי בגלעד, עדיין לבת שלנו, קוראים אגנס והיא הולכת לווייף סקול.
בדיוק, בדיוק.
אז בכלל אני מרגישה פרק שקורא לך לזנוח את כל הכלים הישנים. זאת אומרת, גם לורנס אומר לסרינה על ג'ון, מה את מחורפנת מילדה שהתנהגה לא יפה. וכל הזמן מנסים לצמצם את הנשים בפרק חזרה להתנהגות המקובלת.
כן.
את רוצה להיות שגרירה? תעשי afternoon tea. את רוצה להילחם בסרינה? תפני לכיבוי, תורידי אותה ככה. את רוצה לדאוג לשפחות? תדאגי להם כמו שאני אומר לך לדאוג להם.
כן.
אל תשני לי דברים.
כן.
ומה שעולה מתוך כל זה, כמובן, בסוף בסוף, זה שבכלים המקובלים את כבר לא תשיגי שום דבר.
בכלים המקובלים, כן, את תשיגי את מה שכבר יש לך. את הסטטוס קוו.
כן.
הכלים, ושזה גם העניין, הכלים המקובלים והמצב השמרנים משרת את מי שנוח לו
בדיוק.
במצב הנוכחי.
המשיך להיות דקני מאוד.
אימה
דמעה.
אימה דמעה. האימה שלי היא הסצנה הראשונה, ממש.
אימאלה.
החריקות של הנדנדה. לפני שאנחנו אפילו רואות ומבינות מה אנחנו רואות, זה לגמרי מוב של סרט אימה, של רוח רפאים, מזיזה, נדנדה, בגינה ריקה, שמתם לב ש...
כן, הגינה היא כאילו...
כי אין ילדים. הם עכשיו, את השאלה
מאוד.
ששאלנו בפרק הקודם, על משבר הפריון, מה בקנדה אין משבר פריון, זה לא מפריע להם, הם לא מנסים, אז כן, בקנדה יש משבר פריון, והצליל הזה של החריקה, הוא נועד להזכיר לנו את רוחות הרפאים של כל הילדים שלו, משחקים בגינה ליד, בייבי ניקול, שהיא גם סוג של נס בפני עצמה. וכשהאישה ניגשת אליה ורוצה לגעת לה בילדה, אני לא יודעת אם את זוכרת שבעונה הראשונה הייתה לה סצנה כמעט זהה עם, רציתי להגיד אגנס, כי האינדוקטרינציה של גלעד עובדת גם עליי, עם הנה. של אישה זרה שניגשת לתינוקת שלה, וגם אז כבר כל הנושא של תינוקות הוא נדיר ומיוחד, ואישה שלא מצליחה להראות בעצמה, ואיבדה את הריונות שלה, באה ונאחזת ומנסה לגעת בנס הזה. אפילו הפוטושוט, חשבתי על זה.
ההבזקים הם...
הפוטושוט,
כן.
וההבזקים, ומשהו באיך שמעמידים אותה, ואז היא עושה פרופיל, זה מרגיש קצת כמו מגשות כזה, כאילו משהו שם הרגיש...
זה לא היה מקרי, אני גם חשבתי על ההבזקים כעל יריות, אז בדמעה, אני ממשיכה את מה שאת אומרת על ג'ון וניקול, כי זאת כאילו הייתה הדמעה שלי. עוד איזה רגעים שמורים כאלה, בתוך הפרק, היו רגעים של ג'ון עם ניקול, מוירה גם אומרת לה, אני כבר לא מפחדת להשאיר אותך לבד עם הילדה, אני חייבת להגיד שאני כצופה אף פעם לא פחדתי שג'ון תישאר לבד עם הילדה.
כמו שבסוף, כשהיא לא יורה בסרינה, זה כי היא לא תירה בתינוק. נכון. זה מה שעוצר אותה.
נכון.
היא עדיין, היא לוחמת צדק, היא לא מפלצת.
נכון. והאיפוס ההדרגתי שלה בתוך הפרק מהיצור, כמו שאמרת את בפודקאסטים הקודמים, הפוסט-טראומטי שהוא כולו התפוצצות של יצרים, טראומות, זעם, כעס ודיכאון, האיפוס הוא דרך הבת שלה.
נכון.
וזה, אני לא מוצאת בזה רבדים עמוקים כן. יותר, מלבד זה שכשהיא צריכה להירגע, היא יושבת ליד הבת שלה.
נכון. אפילו התוקפנות כלפי האישה הזרה בפארק, היא כלפי גורם שמנסה לפגוע בבת שלה. זה אלימות שנועדה להגן על הבת, ואני לא חושבת שתופנה לתינוקת לעולם. הדמעה שלי היא ג'נין. הלב נשבר. יש לי את הרפרנס, הקוד הטלשי, של בראש השנה אנחנו אומרים את ונתנה תוקף. שזה השיר שלאונרד כהן עשה ממנו את Who by Fire, של כל הדרכים שבהן אנחנו יכולים עוד למות השנה. אז הסיפור על המזמור הזה, או על השיר הזה, הוא התפילה הזאת, זה שכתב אותו רבי אמנון ממגנצה, שבימי הביניים עינו אותו, ואני לא זוכרת בדיוק את הקונטקסט, דרשו שהוא לא יודעת מה, יעשה משהו שאסור לעשות, והתחילו לקצוץ את עבריו אחד-אחד, עד שהורידו לו הכל, חוץ מהלשון, ואז הוא הספיק לכתוב את התפילה הזאת.
וואו, זה כמו...
וזאת ג'נין, היא בן אדם שלקחו לו הכל. בשבילי, הרגע הזה, שנניח זה הרגע שאמנון ממגנצה כותב תפילה יפה, אז בשבילי הרגע שלה, האנושיות שלה, כשהיא מסרבת לכעוס על אסתר, כשבתוך כל הסבל שלה, לידיה עוד מנסה להגיד לה, כאילו, תראי מה האישה האיומה הזאת עשתה לך, היא אומרת לה, היא בסך הכל ילדה, וילדה שפגעו בה, וגם את פגעת בה, וניסיתי להזהיר אותך ולא הקשבת. אז זאת הדמעה שלי.
וזה לוקח אותי לקרש שלי, וזה הסיפור, מן אני מחכימה ממך. זה לוקח אותי לקרש, כתבתי, אין לי קרש, זה פרק קשה מדי, זה באמת פרק קשה, מדהים וקשה, אבל יש לי קרש. הקרש הוא על ההצעה שהפרק נותן לנו.
אוקיי.
הוא מציע מבט לא רק על המוגלות שלנו, שהן מוגלתיות מאוד, באמת, עמוקות, פצועות, כואבות, מסוכנות, מזוהמות, מזהמות. יש בפרק הזה הצעה לריפוי, ואני מרגישה אותה יותר חזק משהרגשתי בעונות הקודמות, וגם בפרקים הקודמים של העונה הזאת. דרך, אני רואה אותה דרך לידיה. תשמעי, עוברת שם משהו. כן. זאת אומרת, בהתחלה אמרתי, לידיה היא הקרש שלי, ואז אמרתי, אבל לידיה היא לא הקרש שלי.
כן.
היכולת של לידיה, למרות שעשתה את הדברים הכי איומים שאפשר לעשות, להאמין שיש בכוחה להשתנות, זה הדבר שאני מאוהבת בו.
זה
וגם
מדהים.
ג'ון
אני
וגם
מצטרפת
לוק.
אלייך פה, כי הקרש שלי, אני כתבתי את לידיה, ובדיוק במילים האלה, שהאנשים שמשתנים, אנשים ש... יש לנו את ג'ון שקווסט על טואלו, שהוא לא הקשיב לה כשהזהירה מסרינה, והיא זועמת כשהוא לא עשה מספיק כשהוא פגש את הנה, ואז הוא באמת אומר לה, את מצפה ליותר מדי, וזו תשובה הוגנת וסבירה, כי נכון. באופן כללי זה נכון שיש גבול למה שאפשר לצפות לו מהזולת, אבל כשג'נין כועסת על לידיה, שהיא לא הקשיבה לה כשהזהירה אותה, בנוגע לאסתר, לידיה עושה את מה שכולנו אמורים לעשות בין כסה לעשור, זה חשבון נפש.
חרטה.
כן, וניצנים של תשובה, אם אני מזהה נכון לאן הדמות שלה הולכת.
לגמרי, אני כאילו הרגשתי שאומרים לי,
כן?
ואני תוהה אם התזמון של הפרק הוא בכוונה ברגע הזה בלוח השנה היהודי.
חד משמעית, כל היהודים בהוליווד, זה מה שהם חושבים, הם אומרים, רגע לפני יום כיפור, אנחנו נותנים לצופים שלנו.
מילר הולך לשול. הולך, לא? אנשים יכולים להתעורר. ואת יודעת, בהמשך למה שאת אומרת על טואלו, הוא אומר לה, ציפית לי יותר מדי, אבל רק מי שחושב שהיותר מדי הוא אפשרי, הוא זה שעושה את המהפכה.
נכון.
או במקרה שלנו, היא זאת שעושה את המהפכה.
שזאת לידיה וגם לוק בתוך הסיפור הזה.
כן.
הוא, כן.
כמעט, באמת, כמעט בכוונה עשו אותו אפתי ומקומם שלושה פרקים.
נכון.
כדי שההתעוררות שלו, ואת יודעת מה, גם מגניב לי שעשו את זה דרך סקס, וכזה סקס, כאילו סצנת סקס.
לגמרי, לגמרי.
שלום. הרגשתי דברים.
כן.
ראיתי, זה עבד עליי, אפקטיבי.
הבנתי מה הם עשו ביחד, אז, לפני שהתחלנו את הסדרה. כי עד עכשיו זה לא היה לגמרי ברור.
נכון. היה פתאום איזה חיבור שם, ראית איזה חיבור שם. תראי, שאלתי את עצמי, האם החיבור הוא רק סביב הנקמה, או באמת שניצת שם הדבר הזה שהיה שם פעם. נראה.
כן, אני חושבת שהוא באמת הבין אותה. אני חושבת שלראשונה, מזה הרבה זמן, ג'ון לא לבד.
נכון, כן.
יש איתה מישהו שרואה אותה, רואה אותה מנקה את האקדח, מתפעל ממנה, רואה גם את האיפוק שלה ומתפעל גם מזה, אבל גם הוא עושה לה את מה שדיברנו עליו בפרקים הקודמים של הסאנלייטינג, הוא מאשר את ההבנה שלה של המציאות, ואומר, אני איתך, אני לעולם לא אנסה לשכנע אותך שוב, לחפש code violations.
זאת אומרת, אם את יכולה להיות מאופקת, אני יכול להיות אלים.
נכון.
יש לנו אין ויאנג.
יפה. הם לא צריכים כבר לחלק ביניהם את התפקידים.
כן, הוא גם לא צריך לשמור עליה.
כן, כן, נכון.
אני הרגשתי בכלל, בפרק הזה שאת יודעת, גלעד בתוך קנדה, קנדה בתוך גלעד, הכל בכל מקום בבת אחת.
נכון.
יש התמזגויות
נכון.
כאלה. זה לוקח אותי למוזיקה, תראי, זה היה נורא קל. Change של Fleetwood Mac. כן. זה שיר שהוא כל כך מיתולוגי, זאת אגדה של שיר, שהיא באמת אחת מהקלאסיקות הכי גדולות של הרוק האמריקני, מדבר מאוד מאוד בישירות על קשרים בלתי פתירים, ועל ה... תראי, השיר הזה מורכב מארבעה משפטים.
כן.
תסתכלי על הליריקס שלו. זה כן, מה כן. שאת שומעת זה מה שזה. לשמור את האהבה גם כשנגעת בתחתית. Mm-hmm. זאת אומרת, יחסים שאי אפשר לשבור. זה כמעט אחד לאחד לוק וג'ון.
אבל גם ג'ון וסרינה.
וגם ג'ון וסרינה.
אני הרגשתי כשל You Never Break the Chain, במיוחד כשחותכים בין הסצנה שלהם סוף סוף ביחד, וחותכים אליה, You Never Break the Chain זה בין שתי אלה, הן מדליקות אחת לשנייה, הן זקוקות אחת לשנייה.
הן קצת השלמה של דמות אחת.
כן.
אבל זה לא נגמר שם מבחינתי, כי הרי הפרק לא נגמר בשיר.
נכון.
Never Break the Chain, you can't break the chain, but you can burn the chain. ככה אני הרגשתי שאני רואה את זה, שאמרו לי, אוקיי, נכון, יש דברים שנראים לך, שאת לא תוכלי להפסיק אותם לעולם. תשרפי אותם.
כן. Fight fire with fire.
הייתה איזה מעצב אופנה מפורסם שעשה סוואטשרטים, שהיה כתוב עליהם, Here's to all the bridges I burned. אז זה קצת, כן. קצת בזה זה נגמר, זה הייתה בחירה טובה, ושמחתי גם שהם לקחו חידוש של איזה הרכב בריטי אלום, קרל הדסט, אם חייבים את השם, כי זה שוב מציע בריאה מחדש, עם עיבוד מחדש של קלאסיקה אמריקנית, שזה דבר שראינו אותו לאורך הפרקים, גם בסמלים של הדגל, גם קצת בשימושים נוספים של לוקיישנים של מוזיקה, ושמחתי שהם לא הלכו על השיר המקורי,
כן.
אלא על חידוש סקסי, אחר, מפתיע, אבל שהאסנס של השיר המקורי עוד שם, לפעמים חידושים יכולים לקחת אותך רחוק ולא טוב.
נכון.
זה לא קרה בחידוש הזה, ואז זה נגמר עם האש והרוח. הגיצים, למעשה.
אני רוצה להחזיר פינה מעונה קודמת.
קדימה.
לדבר על שם הפרק.
נכון.
כן.
פרח מראשי, סליחה.
גם מראשי, לא, זה פשוט לא הפעיל אותי כנראה עד עכשיו, והפעם, Dear of Fred.
זה היה נורא.
אני הרגשתי שמסתתרת אירוניה סמויה בשם הפרק. זה שתי המילים למעשה, אולי לא באמת, אבל בואי נגיד שכן, שאלה שתי המילים הראשונות ששרינה כותבת מאז שקצרו לה את הזרת על קריאה בתנך.
נכון.
אוקיי? וזה מה שהיא בוחרת לכתוב. עכשיו, אם מוקדם יותר בפרק אנחנו נזכרנו בעין תחת עין, שלידיה הקרא לג'נין, היא מעלה את זה, היא מדברת על זה. בפרק הקודם אנחנו ראינו את קומנדר פטנאם, ואנחנו שכחנו להתייחס לעובדה שהורידו לו יד על ההתעסקות עם השפחה שלו. כשג'נין קפצה מהגשר וגילו שבעצם היא פגעה בעצמה בגלל שהוא פגע בה, כי הוא שכב איתה מחוץ לטקס, הורידו לו יד על זה.
ואז לורנס אומר ללידיה, אבל...
כן.
אנחנו מעוניינים להמשיך לאפשר את זה.
הסטנדרט הכפול, אבל אנחנו כן נמצאות בתוך העולם של גלעד, שבו זה משהו תחת משהו. ואני מרגישה שהנקמה תוגש באופן ממזרי במיוחד, כי באותה היד עם הפרוטזה המעוצבת, סרינה ממענת לג'ון את ההודעה על פתיחת המרכז התרבות, היא עושה את זה כדי להתגרות בה, כי היא לא יכולה לעשות משהו בלי שג'ון תדע על זה. היא הנמענת שלה, היא העדה שלה. כמו שג'ון לא יכלה להרוג את פרד, די לשלוח אצבע לסרינה.
אז זה העין תחת עין.
זה העין תחת עין, אבל בתוך כל הסבבים של נקמות תחת נקמות, אני מרגישה שהתור של סרינה הגיע לאכול את הדייסה שלה, כי כשהיא מגיעה, לבית, שבבית, רגע הראשון נראה כמו הבית שלה ושל פרד בגלעד.
אני ממש הייתי מבולבלת שם.
אבל היא כאילו נכנסת לבית שלה, אבל היא כבר לא הגברת.
אבל מה היא?
מישהי פותחת לה את הדלת ואומרת לה, חכי כאן, לא אומרים לה בואי שבי. חכי כאן, מי מחכה כאן בכניסה?
השפחה?
השפחה.
והיא בהיריון.
גברת אלניס, אוקיי? גברת ריין ווילר, שאני נמשרת שעוד נשמע עליהם ונבין מי הם האנשים האלה, היא מגיעה, היא ניגשת ישר לבטן שלה, היא לא ניגשת. סרינה מנסה למצב את עצמה כל הזמן בעולם כבן אדם עם כוח, שהיא קומנדר בלב שלה. הכוח שיש לה כרגע ומה שמעניין את האנשים מחוץ לגלעד, שהם נאמני גלעד, זה הבטן שלה. והיא קיבלה קבלת פנים של שפחה. וכשהתינוק הזה ייוולד, מי בגלעד ייתן לאם חד-הורית לגדל את הילד שלה? אמהות חד-הוריות נשלחות להיות שפחות, ככה ג'ון הפכה לשפחה, כי לא הייתה נשואה, ומבחינתם היא הייתה אם חד-הורית. אז אני תוהה אם מחכה לנו בעתיד משהו תחת משהו מתוק ומכאיב ומוגש קר.
את בעצם הלכת לאימורים.
הלכתי לאימורים בתוך השם של הפרק.
ואת מהמרת פה אימור פסיכי.
כן.
אך לא בלתי אפשרי שסרינה הולכת להיות שפחה. בדרכה. תראי, רואים על הפנים שלה, היא חוטפת חום.
כן. היא תחווה היא לא את חוויית השפחה מהצד של לאבד את הילד שלה. שהתינוק שגדל אצלה ברחם יילקח ממנה. אני לא יודעת אם ממש שהפכו אותה לשפחה עם ווינגס ובגד אדום. אבל אני לא חושבת שהיא תגדל את הילד שלה כאם.
אני חושבת ש... כללית בפרק ובפרקים האחרונים, סרינה מתחילה להבין גם שגלעד זה מקום נורא. ושאולי קצת אין הדרך לצאת משם. טוב, אני אלך גם על האימור שלך, כי לא היו לי אימורים. האימורים שלי קצת התנפצו, אני חשבתי שלא נראה את האקדח, כאילו, בהתאם לחוק הזה, אקדח שמופיע בפרק הראשון, בפרק. לא ראינו אותו מהר, מי שחשבתי, גם סרינה וג'ון, נפגשו אמנם בחטף, אבל כן. מהר משחשבתי, אז אני לא יודעת. אני רק יכולה להגיד שלידיה לא תוותר כל כך מהר.
אני מסכימה איתך. אני חושבת שלידיה כאן עלתה על דרך חדשה.
דרך המלכה.
דרך המלכה. לידיה המלכה.
טוב, יום כיפור.
יום כיפור.
יש הרבה על מה להתחרט לדמויות שלנו. אני מבקשת מלורנס שיחשוב טוב טוב על הפרק האחרון.
כי אנחנו לא מרוצים.
ויחזור לעצמו. וגם התגעגעתי לניק.
אני הרגשתי דווקא שזה שניק לא הופיע בפרק, עשה לפרק טוב. כי הוא קצת, הוא מעכב, הוא דמות נוסטלגית, הוא דמות של פעם, הוא לא של עכשיו, הוא לא של 2022 או של, לא יודעת, איזה שנה בגלעד. אז עכשיו בפינת השאלות מהבית.
הערות, בעין, באלף.
מחשבות, הרחבות, אנחנו באמת לומדות הרבה. שמרית רצתה לשאול, איך זה יכול להיות שסרינה פשוט יכולה להחליט אם להישאר בגלעד או לא. היא השרה של קנדה, לא? ואיך זה שכשהיא חוזרת, אם טואלו בעצם מבקש ממנה לקחת אותה בינתיים למתקן כליאה. פשוט ככה, משום מקום החליטו שהיא כבר לא אסירה ולא אשמה בפשעי מלחמה, בגלל שהיא ביקרה בגלעד. האם החור הזה הוסבר ואני פספסתי?
נושא פשעי המלחמה מעולם לא היה על סרינה, הוא היה על פרד.
כן, העלו שם איזה עניין של אונס. אימו
עליה.
כן,
אימו עליה. אבל לא מיצו את האיום הזה, ואת הנושא של פשעי המלחמה של פרד, כאילו מכרו תמורת העסקה עם גלעד
נכון.
בעצם.
נכון, היה שם איזושהי עסקת טיעון.
נחזירים לכם את פרד, ועושים איזושהי עסקה, ונותנים לג'ון לגמור את פרד.
כן, זה היה תמורת 22 נשים אסירות. עכשיו, עוד דבר שלמיטב הבנתנו, זה היה סוג של מעצר מנהלי. הם לא, המעמד שלהם בקנדה הוא טריקי, כי אף אחד בעולם לא מכיר בגלעד כמדינה.
כרפובליקה.
והם לא בדיוק, סרינה לא הייתה בדיוק במעצר, גם כשהיא חזרה לקנדה, היא לא הייתה בדיוק במעצר, אלא באיזושהי חלופת מעצר.
תמין תחת חסות מגבילה, דיפלומטית, כן. מנהלית, ביטחונית. קשה להבין מה זה היה. עוד דבר כזה שנראה לנו שלא אפשרי, אבל
כן.
בטח מתקיים בעולם כל הזמן.
וזה הדבר שאני אף פעם לא שוכחת, זה שמרגרט אטווד אמרה כשהיא כתבה את הספר בשנת 80 וכמה זה היה, שכשאנשים מזדעזעים ממה שהם קוראים בספר, צריך לזכור שהיא לא המציאה שום דבר, וכל מה שכתוב שם קרה או קורה ברגעים אלו איפשהו בעולם. וגם עניינים כאלה של מעמד ואנשים שעצורים, אצלנו יש כל מיני מתקני כליאה לפליטים ולמבקשי מקלט.
והמעמד הוא באמת, בואי נגיד, לא מוחלט משפטית.
כן, הוא לא מוסדר עד הסוף, ויש רגעים שכל מיני אנשים עם כוח, בטח מישהו כמו טואלו, שהוא בכיר ב-FBI האמריקאי, הוא כנראה הבכיר היחיד ב-FBI האמריקאי.
היו פיצוצים. יש בעיית כוח אדם, כמו בכל העולם.
יש אחד, אבל כן, ואני רוצה להגיד עוד משהו על עניין החורים בעלילה, וזה מאוד חשוב, כן, ל-suspension of disbelief. אני לא רוצה להיות במצב שאני יושבת ואני אומרת, כאילו די, לא יכול להיות, מצד אחד. ומצד שני צריך לזכור שאנחנו כן נמצאים בעולם בדיוני, עיקר הוא הסיפור, ולא הבירוקרטיה
שלו. הסדרה צריכה לזוז.
כן.
הסדרה צריכה לזוז.
ולפעמים היא זזה על חשבון בירוקרטיה, גם אנחנו מבחינות בזה.
כן.
מציינות את זה, יש רגעים שנראים משונים, וזה כיף להשתעשע מהם, אבל זה באמת מרגיש לי לא כמו הפואנטה.
אני חייבת להגיד לך שגם ככותבת, וגם כצופה, אם זה מין מיסטפ קטן, מידע קטנה בתסריט, שלקחה את התסריט מאוד קדימה,
כן.
שנתנה משהו לאחת הדמויות, שיצרה איזה מתח רציני, או דיאלוג מפעים, זרמתי. אין לי בעיה.
בואי תסתכלי למציאות, באמת ככותבת, עכשיו שהזכרת את זה. לפעמים אני צריכה לעדן את המציאות, כי המציאות לא תהיה אמינה אם אני אכתוב אותה כסיפור. ואם עכשיו תלכי למישהו שמתעורר מקומה של 15 שנה, ותגידי לו שדונלד טראמפ
היה נשיא
ארצות הברית, אז הוא יגיד לך, חמודה, לכי תחזרי, תכתבי את העונה יותר טוב, כי זה לא אמין. אז זה ה-two cents שלנו.
תודה גם ליפת חליפה לוי שכתבה לנו תגובה ארוכה עם הרבה דברים שאני חושבת שנגענו בהם והתייחסנו אליהם בפרק הזה. בבקשה, בבקשה, תמשיכו לשלוח באמת כל דבר כזה הוא מאיר עיניים. תעשו לנו פולו, אפשר בכל אפליקציות הפודקאסטים, ואפשר לכתוב לנו ולשלוח לנו הודעות קוליות במספר 053-606-9501, וואטסאפ כמובן, מה עוד יש? 053-606-9501.
העונה החדשה של סיפורה של שפחה משודרת בהוט בימי חמישי, ב-10 בלילה, וכבר מהבוקר בהוט VOD ובנקסט TV.
תודה שחר אבירי על ההפקה, ואולפנה איתי LV1 על ההקלטה. ותודה לך, שיף.
תודה לך, דפנה.
ניפגש בפרק 5.